تو ערב טוב, שלום וברכה. מה? בסדר, אחר כך. ערב טוב, שלום וברכה. מדוע זה כואב לי שהרבה לא היו בשבוע שעבר, שהרי בשבוע שעבר עסקנו בדברים העיקריים, העקרוניים, שעומדים ביסודו של ספר ויקרא, וזה יהיה מיותר אולי לחזור על כל הדברים. אז רק נזכיר קודם כל מה עניינו של ספר ויקרא לעומת שאר הספרים. מהו הכיוון של החץ בספר ויקרא? מה את אומרת?
מלמטה
למעלה. אז ככה? כן? מלמטה למעלה. יפה. כלומר, מה? ככה?
לא, לא, מלמטה.
היית בשיעור שעבר?
רק למעלה.
כלפי מעלה.
כלפי מעלה, כלפי מעלה.
טוב, 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 טוב. אני רואה שפה יש צורך. רגע, איפה הטוש? הטוש שעובד, בבקשה. נו, יאללה, חבל על עצמם. זה הציור שעשינו בפעם שעברה, נכון? אמנם לא כל כך אסתטי, כי זה לא בכישרון נעשה, אבל אם אתם רואים, יש כאן חמישה ציורים שונים. זאת המהות, חמשת הציורים האלה הם המהות של חמשת חומשי התורה. ספר בראשית וספר שמות, שניהם הינם קו הפונה ממעלה למטה. משום מה? משום שספר בראשית הוא פועלו של הבורא. כלומר, הדמות הפועלת, המרכזית, בספר בראשית, זה מי שבורא את העולם, והוא מתחיל אפילו בבריאת העולם, בראשית ברא אלוהים. וזה מסתיים בסיום הנחת התשתית להיסטוריה, דהיינו יצירת עם ישראל. בסדר? ככה זה מסתיים. ספר שמות הינו חזרה על אותו תהליך, אבל במקום שזה יהיה בחלל ריק, ישנה כבר מציאותו של העולם, ולכן אותה פעולה שבשעתו חוללה את המציאות, דהיינו עשרה מאמרות, מתגלה בתוך העולם, בתור עשר מכות, עשרת הדיברות וכדומה. זוכרון? זוכרים? זוכרות? אוקיי? היית בשיעור של... אז איך אתה אומר זוכר?
עולה.
טוב. ספר ויקרא... ספר ויקרא לעומת זה, הינו הפנייה של הנברא אל הבורא. לכן הנושא המרכזי של הספר זאת עבודת הקורבנות, שהיא העבודה המרכזית של הפנייה של הנברא אל הבורא. עד כאן ברור, לכן החץ, כפי שמצויר כאן, הינו ממטה למעלה. בסדר? מה הכיוון בספר במדבר? זה קו מקווקו, אין כיוון בספר המדבר. כלומר, זאת התורה של הבלגן. מה עושה האדם כאשר הכיוון של המציאות איננו מבורר? בשביל זה יש ספר במדבר. ספר דברים, מה יש שם? איך החץ? דו-כיווני, נכון? בסדר, זה רק בגדול. זה מה שלמדנו בפעם שעברה. עכשיו, בואו נחזור להתמקד בנקודה הנוגעת לנו. ספר ויקרא הינו פנייה ממטה למעלה, לכן גם העמדה של הבורא שם היא עמדה של המתנה. ויקרא, ויקרא אל משה, כלומר בוא אליי, אני מחכה לך, בוא. בסדר? עד כאן ברור? כן. מתוך כך אנחנו פתחנו בדיון על מהות הפנייה. איך כתוב? ויקרא אל משה, אני קורא כאן בפרק א', פסוק א', יש ספרים לכל מישהו, יש מישהו שאין לו ספר ורוצה? הנה, יש עוד אחד, עוד מישהו עוד רוצה ספר?
כן.
מישהו עוד רוצה ספר? עוד ספר? בבקשה. רוצים עוד ספר? מישהו רוצה עוד ספר? מי אמר שאין מספיק ספרים? בינתיים אף אחד לא חסר לו. הנה, פה יש. מה? דף. הנה, קח דף. מישהו עוד רוצה ספר? יש פה בוכתות. יש מישהו שאין לו ספר? או אין לה? רוצה ספר?
יש.
טוב, בסדר. אז כל הטענות של מאיה שאין מספיק ספרים בינתיים הופרכו. לא, אבל אין... זה לא נכון, יש בינתיים, את רואה, יש פה עוד. אולי זה לא טוב, צריך שיהיו יותר אנשים, לא יודע. טוב, הבעיה שבהבימה עדיין משפצים. טוב. שנתיים? אז עד אז איפה נהיה? טוב. כן. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם. עכשיו, מה הוא הופיע פנייה? אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. אז דיברנו, כן, אני רק מסכם בקצרה, אין לי ברירה, כי יש כמה שלא היו, אז את סולחת לי שאני חוזר קצת על הדברים? בסדר, זה בסדר?
כן.
כן, אתה יודע, מה שטוב באלצהיימר, זה שאתה כל יום פוגש אנשים חדשים. כן. ומה שטוב זה שאתה כל יום פוגש אנשים חדשים. כן. טוב. טוב, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם. אז מה אנחנו רוצים להקריב? מה מצופה פה להקריב? אדם, כן. אדם כי יקריב מכם. זאת אומרת, מה? מה בסדר? זה מה שכתוב. אתה לוקח בן אדם, משקיב אותו, שוחט אותו, שורף אותו על גבי המזבח.
אם הוא לא היה רוצה להגיד את זה, הוא היה לוקח למילה המצחה, נכון?
כן, המילה מכם היא הבעייתית, כן. כי יקריב מכם קורבן לשם. מה זה מכם? מתוככם. כלומר, אחד מכם יזכה להיות הקורבן. בסדר? זה בעצם העמדה הבסיסית, הנפשית, המקורית. כלומר, הקורבן האידיאלי הזה הוא קורבן האדם. כן? והתורה מרשה או לא מרשה? לא מרשה. מה היא אומרת? כי יקריב מכם קורבן לשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. מיד, ההתקוממות הנפשית האדירה, זה לא פייר, למה לא נותנים לי? כלומר, מי לא ירצה להיות קורבן לשם? הרי אין לך עונג יותר עליון מאשר שיבת הנשמה אל מקור חייה. נכון? הזכרתי שיש בספר בראשית פסוק שלמדנו אותו בזמנו, ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים, אני גם ביקשתי גם בשיעור שעבר וגם היום אני מבקש לא להסיק מסקנות מעשיות מהנאמר כאן עד סיום השיעור. לא, כי אני חושש שאם אני אשכנע אתכם שקורבן אדם הוא העדיף ש... כן, אז אני מבקש אם כן להתאפק. עכשיו, ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים ניסה את אברהם. זוכרים בפרק כ"ב של בראשית פסוק א', כן? והאלוהים ניסה את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, ויאמר קחנה את בנך וכו'. מה הייתה הקושיה שהגשנו? מדוע כתוב ניסה את אברהם ולא את יצחק? נכון? אגב, שאלה זו נשאלה בזמנו, מה, אתה רוצה שאני אשתה? כן, זה רעיון. תביא כוס. כן. השאלה הזו כבר נשאלה בזמנו על ידי הרמב״ם. כן? ככה מעיד בנו רבי אברהם, שאביו, הרמב״ם, שאל מדוע לא כתוב את יצחק. מה התשובה?
שאמרנו מקודם.
כן, עבור יצחק זה לא ניסיון. עבור יצחק
זה
מובן.
לא,
לא מצד שזה הבן היחיד, מצד שזה סותר את התפיסה שלו את האלוהות. כלומר, עבור אברהם האלוהים הוא הבורא, ממילא הוא הנותן, אז יש קושיה בזה שהוא לוקח. אתה נותן, אז למה אתה לוקח בחזרה? לעומת זה, אצל יצחק התפיסה של האלוהות היא מי שאני חייב לו דין וחשבון, צדיק של מידת הדין, ולכן העמדה שלי כלפי הבורא זה שאני צריך לשלם את המחיר של מה שקיבלתי. והמחיר של עצמי הוא עצמי. לכן עבור יצחק אין כל קושי להיות קרב על גבי המזבח, הייתי אומר אפילו שזה הכיף הגדול שלו. זאת אומרת, זה ההצלחה של כל מאווי חייו. לכן הוא לא מתנגד. כלומר, הייתי אומר שבשבילו הוא ממש נפגע. כשאמרו לו, הרי אתה יורד מהמזבח, הוא אמר, מה, אני לא בסדר? מה? הניסיון לרדת מהמזבח. כן, נכון, נכון. זה באמת הניסיון. כן. אז אם כן, באופן טבעי, הדבר המתבקש, זה שמי שיקרב זה האדם. אלא התורה אמרה, בדיוק כמו בעקדת יצחק אגב, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה וכו'. מסכן אברהם מסתכל, מה יש פה אולי משהו? אין זה עין. אחר נכנס בסבר בקרנב, שוחט את העין במקום. סוף סוף. הוא היה צריך לשחוט משהו. כן. תנו לי משהו לשחוט. כן. אז למה אני אומר את זה? בגלל שצריך להבין שעבור הבהמה שזוכה להיות הקורבן, כלומר, היא מבטאת את הדבקות של הבריאה ויוצרה. ואז באמת נשאלת השאלה מדוע לא האדם הוא זה שזוכה לזה. או. אגב, מה דעת התורה על שחיטת בהמות בכלל? שלילית או חיובית? צודק. מה? שמה ש... אני שואל אם יש דעה לתורה בזה. האם התורה רואה בעין יפה או בעין רעה שחיטתם של בעלי חיים? התשובה היא בעין רעה. למדנו את זה בפרק י"ז, נכון? של ספר ויקרא. זוכרים את זה? את היית בשיעור השבוע שעבר. מה? י"ז, ספר ויקרא. אני הקדמתי את המאוחר. לא, אני מבקש בספר ויקרא. כן, אני אמרתי ויקרא, אני לא חוזר בי. ויקרא פרק י"ז, בבקשה, פסוק א'. נו, כמה זמן לוקח למצוא? 17. וידבר השם אל משה לאמור, דבר במשרד נתן להם, איש או אישה, כי... טוב, אני אולי נקרא את זה. איש מבית... כן. מבית ישראל, אשר ישחט שור או כסב או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה. כלומר, למה האדם שוחט שור או כסב או עז? הוא רוצה לאכול סטייקים על האש, נכון? טעים לו. ואל פתח או אל מועד לא הביאו להקריב קורבן לשם לפני משכן השם. כלומר, הוא לא עשה מזה קורבן, אז למה הוא שחט? כי הוא רוצה לאכול, נכון? נקניקיות, המבורגר, לא משנה מה. מה אומר הכתוב? דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך. ונכרת האיש ההוא מקרב עמו. זה שפיכות דמים. כלומר, התורה מתייחסת אל אכילת בשר, כי על רצח, בשר זה רצח. זה כתוב מפורש פה. זאת אומרת, אל תגידו לי שהתורה אוהבת שחיטה. היא מתנגדת לשחיטה. אבל אם זה קורבן, נפלא, הופך להיות טהור שבתיאורי. כסף? הסברנו, לא? מה אמרנו? מה זה כסף? אז זה מקרס, אז זה מקסף. מה, לא מה פתאום, הסברנו. כבש שמן, נקרא כסף. כן. זה לא הסברנו? טוב, אז אני אסביר. כן, כסף זה כבש שמן. בסדר? אז איפה היינו? כן, 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 כן. זאת אומרת. זאת אומרת ש... עכשיו, הבאתי לכם את המדרש על שני הפרים של אליהו הנביא? כן? בהר הכרמל, הסיפור, אליהו מביא את האש מן השמיים, כן? הוא עושה שם שני מזבחות.
על הבהול לא...
השור מדבר עם השור שה...
כן, 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 זהו, נכון. כן, בסדר. להזכיר את זה? עובדה שהוא זוכרים.
לא זוכרים מה הוא אמר לה... הוא אמר
לה... אז לא לחזור, מאיה, לא לחזור על זה, נכון?
אלה שלא היו
זוכרים. אז כן לחזור? לא, אם זה עוזר לכם להרגיש רע, זה עוד עוזר.
לא, כולם לא זוכרים,
אני אסביר. אליהו הנביא, כך כתוב בספר מלאכים, שעובדי הבעל הקריבו את הפר שנתן להם אליהו. מה זאת אומרת שאליהו נתן להם? אליהו נותן להם פר? אלא מסופר ככה במדרש, שהפר של הבעל לא רצה ללכת. פנה אליו אליהו הנביא, אומר לו, למה אתה לא הולך? אומר, לא פר. אני ואחי אכלנו באותו אבוס, גדלנו באותו רפת. אז הוא הולך להיות קורבן לשם, ואני קורבן לעבודה זרה. אמר לו אליהו, כשם שמתקדש שם שמיים על ידי אחיך, כך מתקדש שם שמיים על ידך. ואז הלך הפר. וזאת לדעתי ההוכחה שהוא היה פר. כי אני הייתי אומר, תגיד את זה לאח שלי. אבל, דבר אחד ברור לפי המדרש, שהפר שהוא קרב לשם לא התנגד. עד רבה, הוא בשבילו זה היה עילוי, הרבה יותר טוב להיות קורבן, מאשר להיות שישליק. נכון? זה הרבה יותר טוב. אז עכשיו אם כן, למה התורה אמרה כאן, אני חוזר פה לספר ויקרא פרק א' פסוק ב', אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, הרי האדם היה רוצה להקריב את עצמו. במקום זה, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. אותה שאלה נשאלת גם על יצחק אבינו. מדוע במקום יצחק יש עיל? אגב, אתם יודעים מה שמבקרי המקרא אומרים על זה? הם אומרים שבזמן המקרא היה נהוג אצל בני ישראל קורבן אדם. והרי היה עקדת יצחק, ככה הם אומרים. השאלה מה המשמעות של העידון הזה? כן, מה אתה אומר? מה יעשה הפר המסכן להיות באחו? הוא חי חיים טבעיים, בבוא הזמן ימות. כן? בשביל מה זה טוב? זה חיים נורא מסכנים. כמה זמן הוא חי? 15 שנה באמת. מה שאין כן, אם הוא קורבן, הוא שייך אל הנצח. אתה הקפצת אותו מחיים חולפים לחיים נצחיים. כמו שמסופר גם בספר הקדוש הנסיך הקטן, בשיחה עם הגיאוגרף. מכיר את הסיפור עם הגיאוגרף? הנסיך הקטן, אתה מכיר? קראת? כן. אני רוצה אולי להזכיר את זה. הנסיך הקטן מגיע אל הגיאוגרף. והגיאוגרף מתפעל, או, מגלה הרצות. הגיע. אתה מגלה הרצות, תספר לי איך נראה כוכב לכת שלך, ואני אכתוב את זה בספרי הגיאוגרפיה, שהם הספרים החשובים בעולם. אז הנסיך מבסוט מהחיים אומר, יש לי שלושה הרי געש. אחד כבוי, אבל מי יודע? אומר הגיאוגרף, שלושה הרי געש, אחד כבוי, אבל זה נכון, מי יודע? ויש לי גם שושנה אחת. אומר לו הגיאוגרף, אנחנו לא כותבים פרחים. למה אתם לא כותבים פרחים? הרי זה הדבר היותר יפה שיש. אנחנו לא כותבים דברים שהם בני חלוף. מה זה בן חלוף? בחלוף הכוונה מה שקיצו קרב. ואז הוא מגלה, זה בעצם המשבר הגדול בחיים שלו, שהפרח שלו, שמהווה את רקמת החיים העיקרית שלו, הוא בר חלוף. הוא אומר, אבל אתם גם רושמים הרי געש, והרי גם הרי געש קבועים מדי פעם. הוא אומר, מה שחשוב לנו זה ההר. ואז באמת נהיה משבר גדול, ומכאן ואילך כל החיים של הנסיך הקטן הופכים להיות ניסיון להעניק ערך נצחי לפרח החולף שלו. אותו דבר לגבי הבהמות המסכנות. סתם בהמה, כמה זמן היא חיה? מה שהיא חיה. היא נעלמת מן המציאות. עולם ההוויה וההפסד, היו קוראים לזה פעם. אז מה אפשר לעשות לבהמה המסכנה? תחבר אותה אל הנצח. תקריב אותה לקורבן, ודרך הקרבתה, כל עולם החי, כל בעלי החיים בכדור הארץ, מקבלים ערך של שייכות אל הנצח. אשרי הפרות בעולם כולו, שזכו שפרה אחת הוקרבה בשמם. בוודאי, כי זה לקוח מן הבקר, מן הצאן, כן. לא שומע. לא, אם הייתה מוות טבעי, הייתה הופכת להיות זבל אורגני. מה את מתכוונת? נכון, ודאי. איך אמר שם טרומפלדור? נכון? אגב, זה היה ציטוט. זה היה ציטוט של סופר רוסי. כן, כן, כן. קראתי על זה באינטרנט. לא, זה לא היה שלו. הוא ציטט משהו. אני ראיתי את זה באינטרנט, בוויקיפדיה. כן, ערך טרומפלדור, תראו שם, שמביאים את המקור של דבריו.
זה רק מאוד מעניין.
לא, זה הציטוט, לא של סופר רוסי, זה הציטוט של סופר רומי. רומי, כן, זה המילטינית. כן, כן, כן. זהו, משהו כזה.
זה מעניין ששייך נצח לחי. חשבתי שרק לבני אדם.
זהו, אתה באמת רגיל לזה, שרק לבני אדם יש שייכות אל הנצח. אבל אולי כדאי להעניק נצחיות לכל היש. כלומר, הייתי אומר שהקורבן בא מתוך תפיסה אורגנית של כל הקוסמוס כולו, כישות אחת שצריך להעלות אותה. כן, בבקשה. כן, כן, סליחה, אבל התלהבתי בדרך. מה?
אז אנחנו חושבים שאנחנו חושבים שאנחנו חושבים פה בשיעור עכשיו בגלל שצריך ובאמת כאן מה זה זה שבאמת
זה לא דרך המוות, זה דרך החיים. כן, אבל זה לא דרך המוות. כן, אבל זה לא דרך המוות, זה דרך החיים. והחיים גוררים בעקבותם באופן מקרי, שולי לחלוטין, גם מוות.
אז למה אתה אומר על הפרה שלא להתנדב בדרך החיים ולאהוב את מתחבר לעלי דרך החיים
עוד 15 שנה? לא, דרך החיים התכוונתי שעליית הנשמה זה חיים, זה לא מוות. העלייה של הנשמה אל מקורה זה הוספת חיים. את צודקת. אז אני צריך פה להסביר פה כמה דברים. כן, כן, כן. השאלה היא איך? מה מסובך?
מה מסובך? האדם
הפרימיטיבי לא הבין את זה, למה? מה הוא הבין, לדעתך?
הייתה לו
הרגשה
שהוא
צריך
משהו לתת
מהדבר שהוא קיבל. אז זה בדיוק כמו שאני אמרתי. אתם שומעים מה היא אומרת? האדם הפרימיטיבי הרגיש שהוא צריך לתת ממה שהוא קיבל. מה זה שונה ממה שאני אמרתי? עכשיו, יש פה, מי יודע מה מצויר כאן? שני חיצים, נכון. כן, החץ האחד כלפי מעלה, החץ השני כלפי מטה. החץ האחד שכלפי מטה נקרא, זה לו שם. החץ שכלפי מטה נקרא גמילות חסדים, החץ שכלפי מעלה נקרא עבודה. כן, עבודת הקורבנות כמובן. יש שני כיווני חיים. יש כיוון חיים של אוספת חיים בעולם הזה, מה שאת מתעדדת בו. אני גם כן, בסדר, אני גם כן בעד זה. יש כיוון אחר של חיים שהוא בקשת החיים על ידי דבקות במקור החיים, שזה היסוד של העבודה. אם העולם היה בנוי רק על גבילות חסדים, אז העולם היה הופך להיות ישות אגואיסטית מנותקת ממקורה. אם העולם היה בנוי רק על עבודה, העולם היה מתאפס ומתעיין כמו בתפיסה הבודיסטית. אז מוכרח להיות שיש בעולם איזון בין שתי המגמות, בין גמילות חסדים לבין עבודה. את עוקבת בינתיים? יש רק בעיה אחת, האם צריך שיהיה יותר עבודה או יותר גמילות חסדים? לא, לא צריך להיות שווה. לדעתי צריך להיות יותר גמילות חסדים. כי בסופו של דבר, הכיוון של פעולתו של הבורא בעולמו זה להעדיף את החיים על פני המוות. אז יש צורך בהגשה של חלק מן היש להשיב אותו על מקורו, אבל העיקר צריך להיות מן העין אל היש. נכון, נכון, יפה. אז עכשיו יש פה בעיה, איך ניצור את האיזון הנכון? מה הקריטריון? בשביל זה צריך עמוד שלישי, עמוד שלישי שעל פיו נדע כמה לחלק לפה, כמה לחלק לשם. על זה אמרו במסכת אבות, על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. כן, זה חלק מן האיזון. אם העולם כולו היה בנוי על קורבנות, אוי ואבוי, העולם היה נעלם בסופו של דבר.
ומה
התורה? כן, התורה היא מידת הקריטריון. עד כמה גמילות חסדים, עד כמה עבודה. בסדר? לכן על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. כן, דברי.
יש שאלה,
מה את לא מבינה?
אני מבינה את העניין שבני אדם הבינו שהם צריכים לתת בחזרה משהו.
נכון.
אבל למה על ידי שחיטה ועל ידי קורבנות דווקא?
מה, את רוצה שישרפו את הבהמה החיה?
למה בהמות דווקא?
לא רק בהמות.
לא, למה אנחנו
קוראים
דווקא על
הבהמות? לא דווקא בהמות. יש גם סולת, יש גם מהצומח, יש גם יין, ויש גם מים. כן, זה ההתחלה. כן, אני אסביר.
למה אתה יכול להכיר דם על הדם? למה אתה יכול להכיר דם? לא יודע.
זה הדבר הכי חי, הדם, מה זאת אומרת?
זה, זה לא פרוצים. זה חוס דם.
אתם יודעים מה זה?
לא.
זה העולם. אני אסביר לכם למה. יש שני משולשים, אני קורא להם חוץ, ומה שבין המשולשים אני קורא לו פנים. יש באדם ובעולם צינור של חיים פנימיים שקושרים בין הנברא לבורא. הצינור הזה למשל מתבטא דרך התפילה. אני מתפלל, אז הצד הפנימי שלי הולך ומתעלה. מה לא מתעלה? מה נעזב? כל החוץ. גם החלק הטבעי שלי, גם החלק הטבעי של בעלי החיים ובכלל, והדומם והצומח. מה שאין כן, בעבודת הקורבן אני דווקא פועל על העלאת כללות המציאות. אני לא בטוח שהציור כל כך מוצלח, אבל זה מה שאני יודע לעשות. אתם רוצים גם? אני יכול לתאר פיל בתוך נחש. כן, מה? אז זאת אומרת, אני רוצה להסביר את הנקודה. כשאני מקריב קורבנות, אני משתף את כללות המציאות בעבודת השם שלי, מתוך הנחה שאני לא נעצר בעצמי, אלא שאני כמין נשמת הכל, נשמת כל היש. ולכן אני, כמו שאני צריך להעלות דרך תפילתי גם את גופי, אני מעלה גם את הגוף הגדול שלי, שהוא ההוויה בכלל.
ולמה
באש? האש, כי האש זה הדבר היותר מעודן שיש במציאות, זה האנרגיה. כלומר, זה ההשבה של החומר אל היסוד היותר יסודי שלו, היסוד האנרגטי. כפי שכתוב, כפי שכתוב במדרש, אין שום בעיה, היא רוצה להבין והיא צודקת. כפי שכתוב במדרש, שהכל אנרגיה. נכון? זה במדרש כתוב. שהכל אנרגיה. נכון? הרי כתוב שהעולם נברא מאבן אחת. איינשטיין. או, אבן השתייה.
איזה חוויה הזאת היא הקרבת הקורבנות? אולי צריך לדבר על זה.
איזה חוויה?
אני לא יודעת קורבנות, נכון?
אדם לא יכול להגיד כמו לבד, אני שיכול להתאבדות. אם אני את מה
מישהו, אני רוצה
להקריב
את עצמי, אני משליך את עצמו. כן,
אני קצת קשה. למה זה עצוב?
זהו, זה מה שאני שואל. לא משנה אם, את שואלת בעצם, עקדת יצחק לפי דברייך זה דבר לא פייר. כלומר, יש לך נפש כנענית מאוד ברורה. לא, בסדר, אני לא סתם צחק. אני רוצה, אז באמת, הסברנו בפעם שעברה. ממה מורכבת פרה? ממה מורכבת פרה? מחיות ביולוגית. אני הבנתי, למה בעצם קורבן אדם אסור? זה מה שאת שואלת. נכון, זו השאלה למה.
זה שאלה לגיטימית.
זה נכון. כן, אבל את אומרת שאת מדברת כאילו שהקרבה על ידי מישהו אחר זה כן מותר.
כן, כן, זה מותר.
אני חושב שזה אסור גם.
גם זה.
כן.
החוויה שבעצם חווה המקריב, קרובן, זה איזשהו... זה מה זה זה? כניסה לאקסטאזה?
לא, אז לפי זה, הוא במקום... הבהמה במקומו.
כן, אבל... אני חושב שאנשים לא מבינים פה ולא מדובר, כי אני חושב שחסר החוויה.
לא ראית את זה בחיים, נאמר ככה.
ראיתי בשבטים, כאילו, שבטים של עבודה זרה.
נו, נו, איך זה? איך הולך שם?
אז זה מהדמיון, זה, אני יודע מה, שופטים וכולם רוקדים ונכנסים לאקסטאזה, אני לא יודע.
נכון, נכון.
אני רק מותק את מאוד ברברי.
אז אני חושב שחסר פה החוויה של שבעצם בצורה בשעה זה לא נראה שזה הפך לך מהאינסוף לזה.
נאמר ככה, אני לא יודע, דיברנו על זה בפעם שעברה, שמה שמיוחד לקורבן זה שהוא משתף את כל כוחות החיים. כלומר, יש מוזיקה כשמקריב קורבן, יש מוזיקה מאחורי זה, יש ריח הקטורת, הלוויים, לא, כל מיני, נבל, כינור, גם חצוצרות, היה הכל, שופרות, משהו כזה, משהו כזה, שור גדול. היה גם ריח של קטורת, ריח הקטורת שגע, וגם היה אש, דם, מושפרץ על גבי המזבח, ו... היה עם, העם היה שם, התפעל מאוד, והיה רם והיה ריעו. קיצור, זה משהו שהילדים אוהבים. מצד שני, היה שם גם, היה שם גם גילוי שכינה. אגב, זה גם דורש מאמץ פיזי גדול. הקרבת הקורבן זה לא כמו לקחת סידור. זה דורש מן האדם מאמץ גופני רציני ביותר. אתם יודעים מה זה לקשור פר? להפשיט? לקחת את החלקים, לעלות על הכבש, לסדר את המדורה הזאת, זה מסומך. היו צוותים של כהנים שלמים, בשביל להקריב פער אחד, 13 כהנים היה צריך. זה לא פשוט. בקיצור, עבודה. זאת אומרת, זה שיתוף של כל כוחות הנפש בעבודת האלוהים, כשיחד עם זה, אנשי המעלה שהיו שם, למשל הנביאים או הנזירים שראו את המעמד הזה, גם הם חוו חוויה של גילוי שכינה, משהו עליון, אצילי מאוד. אז אפשר לומר שבעצם הקורבן מדבר על שתי שכבות אפשריות של בני אדם. אל השכבה הנמוכה, החלק הילדותי ואפילו הייתי אומר הברברי, אכזרי שבנפש האדם, יחד עם קבוצת העילית הנבואית של בני אדם. למי זה קשה לקבל? כל השאר, שזה האינטלקטואלים. לא, זה לא הרוב, היום זה הרוב. כי אנחנו דור אינטלקטואלי שבו התבונה גברה על המיסטיקה, כן? אבל זאת אומרת שיש איזה מין שכבה אמצעית, בעלי החוכמה, שהם כבר לא ילדים אבל הם עוד לא נביאים. מה עושה הקורבן? הקורבן דורש מאיתנו לחבר את החוכמה עם הילדות. כלומר, ברגע שתיווצר סינתזה בין הנטיות הקמאיות של נפש האדם לבין החוכמה שנקנתה במשך אלפי השנים, אז תיווצר מחדש ההכרה הנבואית, ואז הקורבן יהיה בשבילנו דבר עילאי. ואנחנו רחוקים עדיין מהתרבות הזאת. אבל אנחנו נתקדם, לאט לאט, להפוך את החברה הישראלית ליותר ברברית.
רגע, לא ענית לי למה...
טוב, את אנתרופולוגית, יש לך נפש אנתרופולוגית כזאת, את אוהבת דברים כאלה, כן?
מעניין.
כן.
התחלתי להגיד אבל על הזמן של הפרה.
כן, אני עוד לא גמרתי עם זה, כן. אני עצרתי באמצע בגלל השאלה שלך. עכשיו אני חוזר לנושא הפרה. נא להכיר, זאת פרה. פרה עשויה מחיות ביולוגית. מה יש לפרה לתת? את החיות הביולוגית שלה. לכן זה מה שלוקחים ממנה. שוחטים אותה, שורפים אותה, מעלים אותה, זה מה שיש לעשות. ממה עשוי יצחק? הוא עשוי משני דברים. הוא עשוי מחיות ביולוגית וגם מדעת. נא להכיר, זה הציור של יצחק. יצחק אבינו עשוי משני חלקים. הוא גם פרה, וגם משהו בנוסף לכך. אם יצחק יישחט ויוקרב, אז מה בעצם עשינו? הקרבנו פרה. זאת אומרת שבעצם לא הקרבנו אדם, הקרבנו פרה. התייחסנו אל יצחק כאילו הוא פרה בלבד. כי עשינו לו מה שאנחנו עושים לפרה. אין הבדל. מה שאין כן, אם יצחק מגלה את דעתו שמעוניין להיות קרב, אז הוא יקריב את הדעת שלו. אז בעצם, עצם ההכנה הזאת, המוכנות הזאת להיות קרב, זו כבר הקרבתו. הוא באמת הוקרב. לכן אין צורך לשחוט אותו. אבל מה עם החלק הביולוגי שלו? במקום זה יש עין. נכון. אגב, הזכרתי לכם את דברי המדרש שאומר על הפסוק ויעלהו לעולה תחת בנו, שאברהם הניח את העיל על גבי המזבח ואת יצחק על גבי העיל ושחט את העיל מלמטה. זה בדיוק הציור שאני מצייר לכם. הוא שחט את החלק התחתון והחלק העליון הוא קרב על ידי כוונתו ורצונו. עכשיו תראו שוב בפסוק הזה, פסוק ב' בספר ויקרא, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, הוא מקריב את כוונתו, ומה שנשאר לעשות זה מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. עד כאן ברור?
לא, זהו שאני לא מבין.
מה לא ברור?
אני לא מבין, למה דווקא מן הבקר ומן הצאן והבהמה? למה דווקא? למה לא...
מכל העולם.
היה אחרת.
היה אפשר נגיד להקריב נמר על גבי המזבח.
זה גם חי.
או נמלה, או ג'וק.
לא משנה, יש עוד
חיים. לא, אני רק אומר שהייתי... כן. תראה, אני אגיד לך, בנות רוצות להקריב ג'וקים. אני רוצה להקריב נמרים. נמרים. לא, אז אני מסביר. רגע, אני מסביר. למה דווקא בקר רצון? למה דווקא בקר רצון? ולא סתם בקר רצון.
למה לא
הרעיון? מה אתה
אומר? אפשר לגדל
אותם
כשמים. זאת אומרת, אתה אומר בעצם, נמר זה לא קשר לו, נמר זה לא קשר. תרנגולת לא מקריבים. תורים או בני יונה כן?
יונה כן.
כן, אז מה? כן, אבל אני רוצה להסביר למה. קודם כל, אפשר להגיד במובן הפשוט, התורה רוצה להקל. רוצה להקל על האדם, לוקחת מה שהוא מגדל בביתו. נכון? חיות בית, מה שנקרא. אבל זה עוד לא מספיק לנו. יש בבהמות האלה משהו שבו יש משהו מן הקהיית האלימות. הקהיית האלימות. כן? הפרסה סדוקה, והיא מעלת גרה. כלומר, היא קרובה אל המוסר של האדם. זה כמין מוסריות מובנית בתוך היסוד הטבעי. כי המוסר אפשרי רק אם יש התגברות על האלימות הטבעית. וכאן יש התגברות כאילו built in. הם לא אלימות. וגם הפרסה נזדקת. הפרסה זה מה שבועט. האכילה זה ההשתלטות המיידית על העולם. ודווקא הוא מעלה גרה. יש סבלנות. כן, הוא גם זוהם לפעמים, נכון. גם אדם זה מסוכן. אבל האדם, אני מצפה ממנו להיות ישות מוסרית. כן? אז, כן, זה מובן.
לא מובא שם שהוא ממש רוצה להיות
מוקרב. נכון. אבל זה קצת כתוב. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, אני יכול לגמור את הפסוק? את יכולה לתת את השיעור במקומי, אין בעיה. כן. דווקא זה יכול להיות מעניין. כן. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר, הנני בני, ויאמר, הנה האש והעצים, והיעשה לעולה. ויאמר אברהם אל יצחק בנו, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני. וילכו שניהם יחדיו. זה רמז ברור. איך, איך אפשר להגיד לו את זה? זאת אומרת, יראה לו עשה לעולה בני. אז הוא כן אמר. עכשיו, מה? זה חבוי, נכון. אז מה אם זה חבוי? טוב. למה? מה, מה, מה היית רוצה להקריב? תנין?
לא. נגיד תרנגולות. זה פשוט כל כך מפריע ששורפים את זה, שלא יאמן, זה ריח נוראי, נוראי.
יש התרנגולת?
כן.
זה נכון, זה ריח נורא.
לא יתאו.
אל תשכחי שבמקדש היה משהו שהוא ביטל את כל הריחות האלה. הקטורת. הקטורת זה החזק מאוד. יש במסכת זבחים בתלמוד, בתלמוד דבר מסכת זבחים, שכאשר עלו מן הגולה בימי העזרה, והמקדש היה חרב, אז חיפשו באיזה מקום היה המזבח, כי חייבים לבנות את המזבח תמיד באותו מקום. אז פשוט הנביאים הסתובבו בעזרה, העריכו איפה יש ריח קטורת ואיפה יש ריח בשר. איפה שהריח בשר ידעו ששם המזבח. זאת אומרת שהקטורת הייתה חזקה. כל סביבות המזבח היא מנעה את, את ההתפשטות של הריח. קורבן של דגים. לא, אפשר, אני אסביר. רגע, רגע, רגע. הדגים. אני מסביר משהו. אתה שאלת על הדגים. שאלת על הדגים, אני רוצה לענות. כן, הדגים זה לא כל כך חי. הרי אפילו מותר לאכול בשחיטה. טוב. זה העולם הנסתר, הדג. נסתר. כן.
האדם הראשון היה מאוד מבואז שהוא הגיע לעולם. למה
הוא לא יתאבד? מי לא יתאבד? האדם הראשון. זה יוצא מכל המסקנות
שגעתי.
כמה יש? א', השאלה יפה. ב', היא מחוץ לנושא. לכן
היא...
תסביר לי, תשכנע אותי שזה קשור לנושא.
למה שזה קשור לנושא?
למה?
אם הוא רוצה לחזור לחיות המחיה אותו בראשית, מן הראשית שלה, זה דיברנו כל השיעור. פעם שנייה,
והוא רוצה לחזור לשם, הוא היה שם, הוא מרגיש את זה יותר מכולם, יותר מכל מי שמצא פה. אז בטח שהוא רוצה לבטא את זה בצורה מסוימת.
ולעצור, כן, אני חושב ש...
טוב.
אני
אתן לך תשובה
בודיסטית.
רגע, שנת.
מה
מפריע לך? רגע, רגע.
לא מפריע
לי שזה... אני יכול לתת תשובה כן או לא? טוב. הבודיסטים הרי לכאורה מקבלים כמסקנה מה שאנחנו לוקחים רק כמחשבה ראשונה. הם מקבלים כמסקנה שבאמת העולם הזה לא שווה, ושהטוב ביותר זה לשוב אל מקור החיים עד כדי התאפסות מוחלטת, נכון? ככה הם סוברים. אז נשאלת השאלה, מדוע הבודיסט מאמין לא מתאבד? אותה שאלה שאתה שואל על האדם הראשון. מה התשובה? אתה לא יודע מה התשובה? לא. הם רוצים למות באמת. כלומר, אם אדם מתאבד, אז הוא לא מת באמת. הוא עשה איזה פטנט טכני. אז הוא יחזור לכאן. זאת אומרת, הוא הוציא את הנשמה שלו מן הגוף באופן אלים, יחזירו את הנשמה שלו לפה, יתגלגל. ואולי במקום להיות אדם יהיה סוס או חתול. כן? כלומר, זה לא יעזור כלום, הוא לא יצא מהקרמה. מה שאין כן. אם הוא פועל כמו שצריך, דהיינו, עושה מדיטציה וכדומה, אז הוא ימות באמת עוד לפני מותו. ברור? זאת אומרת, אם אדם הראשון היה מתאבד, אז הוא היה עוד יותר שוקע בתוך העולם החומרי. כי נשמתו לא הייתה עולה, הייתה חוזרת לכאן. מובן? לכן, עם כל הנוסטלגיה שלו אל העולם שמנו בא, אי אפשר לעשות קיצורי דרך טכניים.
הוא רגיש את זה או ידע את זה?
מה ההבדל?
היום יש הבדל,
כן. טוב, הלאה. אחרי כל ההקדמות האלה שהם היו ברובן חזרה על דברים של הפעם שעברה, אנחנו יכולים עכשיו להתקדם. בסדר? להתקדם? טוב. יש שני סוגי קורבנות. אפשר לחלק את הקורבנות להרבה חלוקות. אחת החלוקות זה ההבדל בין קורבן חובה לקורבן נדבה. חלק מן הקורבנות הם קורבנות שחייבים להקריבה, חלק מן הקורבנות הם קורבנות שמביאים בתור נדבה. עכשיו, על איזה קורבנות מדובר כאן? על נדבה או על חובה? בפסוק הזה שקראנו, פסוק ב', מדובר על קורבן נדבה או על קורבן חובה?
נדבה.
נדבה, אתם אומרים. וזאת מניין לכם? כתוב, אדם כי יקריב מכם. זאת אומרת, הסגנון מורה על כך שמדובר על עולה שמוקרבת מנדבתו של האדם. כלומר, מהרגש הטבעי שלו שמפנה אותו אל הבורא. אם תסתכלו לרגע אחד בפרק ו', סליחה שאני גורם לכם לדפדף, אבל זה גם טוב, קצת פעילות פיזית. כן? פרק ו', פסוק א'. מה כתוב שם? וידבר השם אל משה לאמור. פסוק ב', צב את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה. היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה, עד הבוקר, ויש המזבח כקדמו. אם כן, יש לנו פרשת ויקרא, פרשה ראשונה, מדברת ביסודו של דבר על מה שבא בנדבה. פרשת צב מדברת ביסודו של דבר על מה שבא בציווי, צב. אם כן, יש פה שתי עמדות נפשיות שונות לגמרי. עמדה נפשית שבאה מכוח רצון טוב, יש עמדה נפשית שבאה מפני החובה, הסמכות. זה מזכיר לכם משהו? תורת משה ותורת אהרון. אנחנו דיברנו על זה, שיש הרבה פרשיות. כלומר, כל החלוקה של ספר שמות זה חלוקה של פרשיות משהיות ופרשיות אהרוניות. פרשיות המניחות את הספונטניות של נפש האדם, ופרשיות המניחות שצריך לכפות על האדם. למשל, פרשת תרומה היא של תורת
משה.
פרשת תצווה של אהרון. ולכן אהרון לא מוזכר בתרומה, משה לא מוזכר בתצווה. זוכרים? כן, למשל בתרומה, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. תקחו את תרומתי. לא צריך לצוות. פרשת תצווה, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך השם את זיתך. צריך להכריח. כן? זה מדובר על משהו אחר. אז פה מדובר על הגישה הראשונה, זה תורת משה, עם תערובת של תורת אהרון. הבה נקרא בפנים. פסוק ג', אם עולה קורבנו מן הבקר. מה? כן, כן, פרק א', פסוק ג', אם עולה קורבנו מן הבקר. מה זה עולה? כמה סוגי קורבנות בהמה אתם מכירים? ארבעה. ארבעה באופן עקרוני. עולה, חטאת, אשם, שלמים. נא להכיר. עולה, חטאת, אשם ושלמים. מה מאפיין את קורבן העולה לעומת כל שאר הקורבנות? הוא עולה כליל. מה זה כליל? זאת אומרת, שום דבר לא נאכל על ידי האדם, הוא כל כולו פונה אל השם. האנטיתזה לקורבן העולה זה קורבן השלמים. לכן הם כתובים בשני צידי הדף. העולה והשלמים. השלמים זה שאדם מביא קורבן והוא אוכל אותו. חוץ ממה שממילא היה אסור לו לאכול, שזה אדם והחלב, שזה כן קרב על גבי המזרח, אבל זה ממילא אסור לאכול. בשלמים לא. יש כן, אבל זה משהו שממילא היה נותן לכהן, הזרוע לחיים והקבע. זאת אומרת שבשלמים, חוץ מאשר מקרה של שלמים של כבש, ששם הוא מקריב את העלייה, שבדרך כלל מותר לאכול, אז זאת אומרת ש... שלום וברכה. אתה רוצה אולי ספר? לא? יש פה ספר. טוב. אז במקרה, השלמים הוא אנטיטזה של העולה. השלמים בעצם, כמעט כולה, נאכלת על ידי הבעלים. מה שאין כן העולה, שכל כולה קרבה, חוץ מן האור. שהאור לא מקריבים אותו, אלא הוא ניתן במתנה לכהן המקריב. מה? כן.
אור פרה, מה? אתם לא שמעתם על אור פרה?
אור, אפשר לעשות נעליים, אפשר לעשות תיקים, אפשר... תגידי, יש לך נעליים? אני שואל על הנעליים.
לא מאור.
לא מאור.
אפשר ש...
אור זה דבר שעולה המון כסף. ואם זה אור של כבש, בכלל אפשר לעשות מזה כזה אפודה, כזאת. טוב, נו, בקיצור, ההבדל בין העולה לבין השלמים. בסדר? בסדר? עכשיו, לכאורה, כשאדם בא להקריב שלמים, יש סכנה של צביעות מסוימת. בעצם אתה רוצה לאכול בשר, ואתה עולה טרמפ על זה, ואומר, אני עובד את אלוהים. כן? אתה עובד השם? אתה בעצם רעב, אתה אוהב בשר. מה אתה מספר לי סיפור? כן? אמנם, יש תנאים לאכילת השלמים. זה לא כאכילת בשר רגילה, יש תנאים. אבל לכל פנים זה כמין הזמנה לשולחנו של מלך. כלומר, אני מוזמן לאכול אצל המלך, יש בזה מעלה. העולה, מה? יש קדושה, יש זמן, יש מקום, יש כל מיני דברים כאלה. ולא כל אחד יכול לאכול. אנחנו נראה את זה בהמשך. בקורבן העולה, אני באמת הולך להפסיד כסף נטו. יש לי כבש, הלך לי איבוד. לא אוכל כלום ממנו. אז לכאורה, בעולה, יש יותר אמון בטהרת כוונתי. באמת או לא? שאלה קטנה. אם גוי בא לבית המקדש ורוצה להקריב קורבן, מקבלים או לא מקבלים?
רק עולה. רק עולה.
שקבל תמיד? מה?
רק עולה נותנים
לו. רק עולה. מסכימים כולם איתו?
כן.
אני שואל, אם גוי בא ורוצה להקריב בהמה בבית המקדש, מקבלים ממנו או לא מקבלים ממנו? אני קיבלתי פה 4 תשובות. יש מי שאמר כן, יש מי שאמר לא, יש מי שאמר רק עולה, יש מי שאמר רק שלמי.
אתה
רוצה תמיד? בבקשה.
אולי רק שלמי, אבל אני אולי
רק שלמי. אה?
אני לא זוכר מה זה שלמי, אבל מה זה שלמי?
שאני אוכל.
אז אני אומר רק עולה.
התשובה היא, מקבלים רק עולה. מדוע? אנחנו רוצים להיות בטוחים בטהרת כוונתו. אנחנו לא מאמינים לו. כשהוא אומר שהוא רוצה להקריב קורבן והוא אוכל בעצמו, אצל הגויים זה לא עובד הסיפור הזה. או קדושה, או אינטרס. לא ייתכן שיש לך אינטרס קדוש. יש פה סתירה. אין אינטרסנטיות אידיאליסטית. החידוש של תורת משה זה שמאמינים לך שאתה בא לאכול בשר וזה עבודת השם. דוגמה לזה זה קורבן פסח. קורבן פסח דומה לשלמים מכמה צדדים. הרי מה זה קורבן פסח? שוחטים אותו, שמים את החלב והדם על גבי המזבח, כל הכבש נאכל בבית. בירושלים. היו אוכלים אותו רק בירושלים, בזמן שבית המקדש היה. מה אומר הרשע? זוכרים את ארבעת הבנים בהגדה? מה העבודה הזאת? לכם. מה זה לכם? אתם אוכלים, אתם יודעים קורבן, יענו קורבן. העבודה הזאת היא לכם, לכם ולא לו. אתם לא מתכוונים לעבוד את השם. זה הטענה של ליבוביץ'. אני פעם רציתי לעשות אגדה של פסח עם ארבעת הבנים כמו שהם באמת. אז חשבתי בשביל הרשע לשים את ליבוביץ', אבל כמו שאף אחד לא נפגע פה. לא, אבל הוא שואל את השאלה הזאת, כן? מה העבודה הזאת? לכם ולא לא, אתם אגואיסטים. אתם אינטרסנטים.
לא
לשמר. כן? קוראים לזה עבודה אידיאליסטית. כן? קיצור, זה פה החידוש בין העולה לבין השלמים. עכשיו פה אנחנו בעבודת העולה. אגב, על מה מביאים קורבן עולה? לא מפורש בכתוב. הכתוב לא אומר למה מביאים קורבן עולה. אבל חז"ל מסרו לנו בתורה שבעל פה שהעולה זה בגלל הרהור הלב. זה בא לחפר על הרהור הלב. כן, אבל לא ברור למה האדם מקריב עולה. באיזה הזדמנות אדם מרגיש צורך להקריב עולה? מה הצורך הנפשי הזה? אז אומרים שזה כדי לחפר על הרהור הלב. כן, זה אדם מרגיש שהרהורי ליבו הרחיקו אותו ממקור החיים, ולכן הוא זקוק לשוב אל מקור החיים. אז הוא עולה. זה המשמעות של המילה, עולה. הרהור הלב, הייתה לו מחשבה רעה. כל מחשבה רעה. כל מחשבה רעה. כל מחשבה רעה, יש דירוג רב, אדם מביא עולה. העולה זה מבריא אותו, במובן הזה שהוא מתחבר מחדש אל מקור החיים. זה עולה. כן.
זה משהו שבאמת
נכון, נכון, ודאי.
עצם
הרצון הזה זה כבר בריאות. ממילא גם, זה הושלם גם לידי הקורבן. זה לא מתחיל מהקורבן. אז זה מה ש... כוונה משתנה תמיד על ידי מעשים. זה דבר פשוט.
הוא נוכח בזמן
שזה קורה, כן. אבל גם אם הוא לא נוכח. כן? עצם, רגע, אני לא יכול... יש בן אדם שואל שאלה, תנו לי להתייחס. אני חוזר על הדברים. זה שיש לאדם כוונה, זה כבר פועל את ההתחברות הזאת. כי הרי עיקרו של האדם זה כוונתו. איך אמר הבעל שם טוב? איכן שנמצא את מחשבתו ונמצא רצונו של האדם, שם הוא כל האדם. בואו, עכשיו, הביטוי המעשי הוא הקרבת הבהמה. אז זה לא שהבהמה פועל, שהקרבה פועלת את זה. ההקרבה היא סיום הפעולה הנפשית שלו. היא נתינת החותם על מה שהוא עושה. מובן? טוב. אז בואו נקרא את הפסוק. אם עולה קורבנו מן הבקר, אז יש כמה כללים. זכר, תמים, יקריבנו אל פתח או אל מועד יקריב אותו, לרצונו לפני השם. שאלה קטנה, מה פירוש לרצונו? בכלל, המילה רצון בתנך, מה משמעותה? כן, מה זה רצון בתנך? מה פירוש המילה הזאת? מלשון ריצוי. ריצוי, כן. כל פעם שכתוב בתנך רצון, זה לא כמו בעברית מודרנית. כן? איך נקרא, כשרצו להגיד רצון בעברית מקראית, איך אמרו? חפץ. כן, אני חפץ. אני חפץ. אביתי, כן. אבל לרצות בעברית תנכית משמעותו לפייס, לרצות. בסדר? אז כשכתוב כאן לרצונו, על מנת להיות רצוי. מובן? יש לי מישהו פה רשי? לא, זה רשי קצת מדולדל. רשי פה, יש לך? כן. אז רשי כותב, מה זה רצון?
מה זה רשי מדולדל?
הם פה הוציאו כל מה שלא מוצא חן בעיני במהדורה הזאת. רגע, איפה זה? פה זה לא מובן. טוב, פה זה לא מובן. יש מקומות אחרים שרשי כותב כל לשון רצון שבמקרא, לא פה, אבל מקומות אחרים, רשי כותב כל לשון רצון שבמקרא אפישמינט בלעז. רש"י כותב מילה בצרפתית עתיקה, כותב ככה כותב רשי, רצון הפישמינט בלעז אפזמן, כן, באנגלית אפיזמנט, כן, כן, נכון, כלומר צריך לפייס אותו, להפיס דעתו, בסדר? אפישמינט בלעז, עכשיו למה באותיות כאלה? כי זה אותיות רשי, טוב ولا ام اولى قربانو من البقر زخر تميم يكريبنو الى פתח اوئل موعد يكريب אותו لرצונו לפני השם وسمح يدو على ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו. כלומר הפעולה שמבטאת את הקשר בין המקריב לבין הבהמה זה זה שהוא סומך את ידיו. אגב, איך עושים סמיכת ידיים על הקורבן? נשענים על הבהמה. כלומר, זה בכל כוחו. כן, זה לא סתם שם את הידיים. נשען עליו. כן, זה מבטא איזה קשר. ושחט את בן הבקר לפני השם. מי השוחט? מי שהביא את זה? יכול להיות. הכהן, אתה אומר. אתה אומר שהכהנים עשו את העבודה. בוא נראה, לא יודע, אני, בוא נקרא. עוד פעם, אני קורא... רגע, אני קורא כאן בפסוק ה' ושחט את בן הבקר לפני השם והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם. אז איפה בני אהרון מופיעים? אחרי השחיטה. משמע מזה שמי הקריב את ה... מי עשה את השחיטה עצמה? זה שמביא. כל אדם שמביא קורבן יודע לשחוט? אז מה עושים? היה מה? בדרך כלל זה באמת היה הכהן. אבל יש הבדל. שהשחיטה קשרה גם עם הזר. כלומר, מי שאיננו כהן, שחט. מה? כלומר, מותר לבעל הקורבן לשחוט בעצמו. אם הוא לא יודע, לא רוצה, יודע מה? הכהן עושה את זה בשבילו. עכשיו, יש פה משמעות מאוד מעניינת לדבר הזה. המעשה של השחיטה הוא בעצם המתת הבהמה. לא ראוי שיוטל החיוב לעשות את זה על בני אהרון. כי בני אהרון, כאן פה מפורש, הכהנים הם בני אהרון. הרי אהרון, איזה מין בן אדם זה? אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, אוהב את כל הבריות, כולל בעלי חיים. לכן לא ייתכן שהשלב של ההמתה, דהיינו השחיטה, יוטל בבחינת חיוב על בני אהרון. אגב, היה מנהג כזה אצל יהודי מרוקו, שבשחיטה היה הבדל בין השוחט לבין הבודק. אתם יודעים ש... אתם מכירים את הביטוי שוב? שוחט ובודק, כן? שוב. קודם את זה ככה. קראתם אגנון, יש הרבה באגנון. כן, שוב. שוב. שוחט ובודק. מה זה שני השלבים האלה? כששוחטים בהמה, בשלב ראשון צריך לשחוט. יש כמה הלכות, אבל זה יחסית פשוטות. השלב היותר מסובך זה הבדיקה. מה בודקים? שהבהמה איננה טרפה. כלומר, אין פגם פנימי בתוך הבהמה שאוסר אותה באכילה. בשביל זה צריך להיות תלמיד חכם הרבה יותר רציני. עכשיו, אצל אחינו האשכנזים נהגו שהשוחט הוא בעצמו הבודק. אצל יהודי מרוקו נהגו שהשוחט זה אדם אחד, הבודק זה אדם אחר. בודק שאין חור בריאה, כל מיני דברים כאלה שיכולים לפסול את הבהמה בתור טריפה. עכשיו, אומר הרב קוק באגרותיו שאצל יהודי מרוקו נשמרה הטהרה המוסרית הראשונית של עם ישראל, שהבינו שאין זה ראוי לאדם שהוא תלמיד חכם שיתעסק בהמתת הבהמה. הנה, אנחנו רואים פה מקור לדבר הזה. ושחט את בן הבקר לפני השם וזרקו בני אהרון הכהנים בדדה. הם לא בדקו, אבל הם עשו את ההמשך. כן? כלומר, יש מי ששוחט, מי שרוצה. אגב, בכל זאת, למרות שזה נכון מה שאני אומר, הלכה למעשה בדרך כלל הכהנים הם אלה ששחטו. הדבר הזה היה נכון באופן אקסקלוסיבי עד ימי שמואל הנביא. כלומר, ממות משה ועד ימי שמואל, בערך עברו כ-400 שנה, רק הכהנים היו מקריבים, היו שופטים. עד שהגיע שמואל, שהיה ילד קטן, הביאו אותו אל המקדש, נזכרים, חנה, אמו, הביאה אותו אל המקדש, אחרי שהוא נולד, אחרי תקופה של הקרות וכו'. והוא, כדי להודות לשם על זה שנולד הבן, הביאו פר. ושם אפשר לקרוא את הפסוק באופן שמשתמע ששמואל, שלא היה כהן, הוא זה ששחט את הפר, ולפי המסורת שהתורה שבעל פה, הדבר הזה עשה סקנדל. אלי הכהן כעס על זה מאוד, הוא ראה בזה מהפכת חצר, אבל לא הייתה לו ברירה, כתוב פורש ושחט את בן הבקר. כן, מה רצית לומר?
שזה מגיע לומר שדווקא לכהנים זה צווה לשחוט.
הצד לומר שדווקא הכהנים ישחטו, למה? כי הם אנשים כאלה טובים, אז כשהם שוחטים זה בסדר. זה גם נכון. אגב, למעשה זה מה שקרה, מה אני אעשה? אני לא יכול לשנות את הפסוק, כן? טוב. וזרקו את הדם על המזבח סביב, אשר פתח אוהל מועד, והפשיט העולה, נתח אותה נתחיה, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, וערכו העצים על האש, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר על העצים אשר על האש, אשר על המזבח, וקרבו אוכרה וירחץ במים, והקציר הכהן את הכל המזבחה, עולה אישי ריח ניחוח את השם. אלה הם הלכותיו של קורבן עולה מן הבקר. פדר זה סוג של שומן, חלד. פסוק יוד, ואם מן הצון קורבנו, מן הכסבים או מן העיזים לעולה. זכרת ממקריבנו, ושחט אותו על ירח המזבח צפונה לפני השם, וזרקו בני אהרון הכהנים, את דמו על המזבח סביב, ונתח אותו למתחה, ואת ראשו ואת פדרו, וערך הכהן אותם על העצים, אשר על האש, אשר על המזבח, והקרב הקרעים ירחץ במים, וקריב הכהן את הכל וקטיר המזבחה, עולה הוא, אישה לבריאות. ריח ניחוח לשם. מה ההבדל בין אופן הקרבת עולה מן הצון לאופן הקרבת עולה מן הבקר? אין שום הבדל. אותו דבר. ואם מן העוף עולה קורבנו לשם, הכל אותו דבר. הכל אותו דבר. אגב, איפה זה קצת צפון במזבח? זה מכינים להקרבה. זה הכל? זה מעניין מה שאתה אומר. טוב, אפשר... לא יודע, נראה לי שאתם עושים עניין ממה שלא... עכשיו, איפה זה צד צפון ככה במזבח? איפה המזבח? כשאדם נכנס למקדש, מאיזה צד הוא נכנס קודם כל? ממזרח, ממזרח, כן, נצייר לכם. היום יש לי הרבה דפים.
לא
מהכותל
המערבי.
איפה? יש פה עוד דפים? הנה, פה יש. זה באופן סכמטי ביותר, גם במקדש, גם במשכן זה היה ככה. הריבוע העליון פה זה קודש הקודשים. בתוך קודש הקודשים היה ארון הברית. נא להכיר, ארון הברית מלמעלה עם הקרובים. רק רגע. פה בתוך ההיכל היה המנורה והשולחן. פה היה מזבח קטן שנקרא מזבח הקטורת. מה היו מקריבים עליו? קטורת, איך אתם יודעים? טוב, עכשיו, בחצר, כל זה, על זה הייתה תקרה, כן? במדבר זה היה תקרה של יריעות, במקדש זה היה תקרה בנויה, אבל מחוץ לזה יש חצר. החצר נקראת עזרה.
עזרה?
עזרה.
כן. רגע, אבל אתה מצייר את זה כאילו המזבח הוא בדרום.
רגע, אני עוד לא אמרתי מה הכיוון פה בכלל.
זה מזרח. זה אומר חוץ.
אם זה מזרח, אפשר במערב.
למעלה זה המערב, בסדר?
ימין ודרום, מצד המזרח.
בסדר, אדם בא מן הדרום.
למזרח.
עכשיו, ממזרח למערב. אדם נכנס מצד מזרח.
לכיוון מערב.
אז הוא פוגש מזבח פשוט.
הוא פוגש את המזבח מצד שמאלו. כן, המזבח נמצא בעצם מצד דרום. משוך לכיוון דרום. ואם הוא ממשיך ישר, הוא נכנס פה לתוך האחד, מגיע את קודש קודשים, אם ייתנו לו להיכנס. בסדר? בטירה של קפקא לא נותנים לו להיכנס. נכון? אתה לא יכול להיכנס. נכון? בטירה.
שומרים.
לשתות. כן? טוב.
היו שומרים שם? מאבטחים?
כן, כן. היו כהנים, לוויים, כל מיני... מערך שלם שם זה היה. טוב, בקיצור. פה זה המזבח. פה הכבש שדרכו עולים אל המזבח. פה זה צד צפון. כלומר, כל החלק הזה שמימין למזבח הוא הצפון. אז קוראים צפונה לפני השם, המקום הזה הוא נחשב לקדוש יותר משאר הצדדים. לכן כשהקורבן הוא קורבן נעלה, שוחטים אותו דווקא בצפון. נדוע, ויש זה עומד לפני השם, זה בדרך אל קודש הקודשים. אוקיי? זה מובן? אוקיי. אבל יש קורבנות שהם נקראים קודשים קלים, שהם נאכלים, נשחטים בכל העזרה, ונאכלים בכל העיר וכו'. טוב.
זה קורבן
פסח. אה?
קורבן
פסח.
קורבן פסח.
קורבן פסח, כן, למשל. כן? שוחטים אותו בכל העזרה. טוב. פסוק
חיים יוד... חיים מהירים היו.
מה?
היו חיים מהירים כל הזמן.
המקדש זה היה עבודה כל הזמן. הייתה פעילות כל הזמן. כן. אבל הפעילות הייתה משתנה לפי השעות. בלילה זו הייתה פעילות אחת, בעמוד השחר, בצהריים וכו'. כל פעם. הלוויים
היו שבט, נכון?
הלוויים, כן. מה זה השאלה? היה דוכן הלוויים.
כן, מאבא לבן.
נכון, נכון, נכון.
עכשיו כהנים.
במה עסקו הלוויים, אגב?
בבקשה?
מה היה עיסוקם העיקרי של הלוויים?
הם היו, בעצם א', הם שרו ונגנו.
הם שרו וניגנו מוזיקה, בקיצור. זה היה העבודה שלהם. היו 20,000 כאלה. מה?
כהנים?
ודאי, בני אהרון. כן, זה כמו הסיפור על אותו אדם שהולך לרב. הוא אומר, כבוד הרב, אני מבקש ממך שתעשה אותי לוי. הרב אומר, שמע, אי אפשר לעשות אותך לוי. הוא אומר, כבוד הרב, אני מוכן לשלם. אבל אני אמרתי לך, אי אפשר, תראה, הבאתי, אני ידעתי שתתנגד, הבאתי $1,000. אני אומר, אין דבר כזה. טוב, אני גם הכנתי את עצמי לאפשרות כזאת, הנה יש לי $4,000. הרב מתחיל לחשוב שיש הרבה שיפוצים שצריך לעשות בבית הכנסת, אבל הוא מתגבר, אומר, לא. אז הוא עולה $10,000, אז הרב מתחיל לחשוב על גן הילדים, ובסוף הבן אדם מעלה, כל מיני דברים טובים שאפשר לעשות, עד שבסוף זה $100,000, הרב נשבר, כותב לו אישור שהוא לוי, וזהו. אחר כך אומר, אבל רציתי לשאול אותך שאלה. אם כבר היית מוכן להשקיע כל כך הרבה, למה לא ביקשת להיות כהן? אומר, תשמע, אצלי זה עניין של עיקרון. אבא שלי היה לוי, סבא שלי היה לוי, עכשיו אני רוצה להיות לוי. כן. טוב. עכשיו,
אנחנו למשל...
אגב, כל הסיפור הזה הוא הזוי, כי רבנים לא ישוחדו.
גם לא בעד $1,000.
אולי לי יותר.
אז למשל, במשפחה שלנו, אנחנו גולדמן, אבל אנחנו כהן.
אתם כהנים.
אנחנו כן.
נכון.
למשל, אמא נפטרה, אבא לא הלך
להלוויה. למה לא? דווקא הוא יכול. כי לבית הקברות הוא לא יכול, אבל הוא יכול לקבור את אשתו. אם הוא לא עובר דרך קברות אחרים, הוא יכול. אז אתם כהנים, נו, יפה
מאוד. כן, זה המידה של הכף מאוד חזק.
רגזנים, הכהנים, כן.
למה באמת?
אף פעם לא ראיתי אותך כועסת.
כל הזמן מתרוצצת. טוב.
למה? איפה מתרוצצת?
מה? שהקונים רצינים? כנראה שיש באמת תכונה כזאת. אגב, בדקו את זה מבחינה גנטית. אם יש גן כהני, ומצאו שיש גן של הכהנים. עם תא אחיזה בוואי. כן, וזה אומר שהם כולם צאצאים של אותו אדם. אהרון. כנראה שכלומר, אצל אהרון הייתה תא אחיזה של גן מסוים בוואי, וזה עבר. אגב, יש אפילו שבט באפריקה השחורה, שבט הלמבה. הם טוענים שהם צאצאי יהודים כהנים. ובדקו את זה. בדקו מבחינה גנטית ומצאו שיש להם את הגן הזה.
איזה גן?
גן מיוחד, של, מיוחד לכהנים.
ו... מה זה הגן הזה?
קוראים לו B207X. מה זה משנה? עכשיו, מה שמעניין, שהאנתרופולוגים אומרים שזה כנראה נכון. שהם כנראה באו במאה ה-16 או משהו כזה, קבוצה מתימן שאחר כך עברה לדרום אפריקה וכו' וכו'.
כן, יש
לנו במכון מיר תלמיד כזה, משבט הלמבה שרוצה להתגייר. אגב, הוא מאוד פגוע מזה שרוצים לגייר אותו, הוא אומר, אני כהן ואתם רוצים לגייר אותו. כן? הוא מעניין. טוב. נושא, הוא אפילו, הוא גם לא נכנס לבית קברות. הוא ילד זה. לא נכנס לבית קברות. כהן, מה, יקלס בית קברות.
אתם נכנסים לכעס מאוד
מהר. אני לא יודע. טוב, אפשר להמשיך? יאללה, דחילקו, כמה זמן נשאר לנו? אתם לא רוצים להתקדם? ואם מן העוף קורבנו לשם ויקריב מן התורים או מן בני היונה את קורבנו. היום כל אחד שאוכל עוף זה תרנגולת, אבל צריך לדעת שבתקופה העתיקה תרנגולת לא הייתה מזון מצוי. כן, היו מגדלים תרנגולות לביצים, אבל כמעט והתרנגולות לא היו לאכילה. מה שאנחנו משל מתקופת המשנה, כשאדם היה מכין לעצמו סעודה, היה לוקח מן היונים, היו שובחים, כל אדם היה לו שובח ליד הבית, ומשם הוא היה לוקח את סעודתו. כן? לקחת ביצים של לקחת תרנגולות לשחיטה זה היה דבר נדיר. מה? היו תרנגולות. יכול להיות שגם אכלו תרנגולות, אכלו תרנגולות, אבל אני אומר, המזון המצוי זה היה היונים. כן, לכן, אם מן העוף עולה קורבנו לשם, ויקריב מן התורים, או מן בני היונה את קורבנו, ויקריבו הכהן אל המזבח. עכשיו, פה יש חילוש עצום. הוא מלק את ראשו, וקיר המזבחה, ונמצא דמו על קיר המזבח. עכשיו, זה חילוש עצום. מליקה פוסלת. לא, אסור לאכול עוף הנמלק. מותר לאכול רק עוף הנשחט.
רגע, זה מה שאני חושב שזה...
מה, אני לא יודע מה אתה חושב שזה, אז קשה לי לדעת.
אתה לא מסביר את זה, יש לכם...
מה אתה חושב?
משהו מרגיץ את הראש...
מה פתאום? לא, הוא שוחט מן העורף, זה הכל.
שובר לו תומכרת.
כן, כן, נאחור.
הוא משתמש בסכין.
משתמש בסכין. כן, ודאי.
משתמש בסכין.
כי יש מראו מליקה בלעד.
לא, אפשר לעשות את זה... לא, מה שכן אפשר לעשות, אפשר לעשות את זה עם ציפורן ארוכה. ציפורן ארוכה, מושחזת, כן, אפשר. אבל על כל פנים, אבל על כל פנים יש פה חידוש עצום, שהמזבח אוכל מה שליהודי רגיל אסור לאכול. נכון? עכשיו זה מסביר לכם פסוק תמוע בספר יחזקאל. בספר יחזקאל כתוב, נבלה וטרפה לא יאכלו הכהנים. תמוע מאוד. הרי כל יהודי אסור לו לאכול נבלה וטרפה. אלא חז"ל אמרו שהיה מקום לחשוב שמכיוון שהכהנים עסוקים במליקה, שזה נבלה וטרפה, אז אולי יהיה מותר להם גם לאכול כך. לכן היה צריך לציין את זה. והקטיר המזבחה ונמצא... עכשיו, יש פה, המדרש שואל את זה. אם באמת... אגב, הציפור, התור, הבני היונה, אם הוא שחט, זה עולה פסולה. כלומר, זה בדיוק הפוך מאשר אצלנו. אצלנו, אם זה נמלק, פסול, נשחט, כשר. למזבח זה הפוך. פה מדובר על עולה. הוא מקריב, הוא רוצה להביא עולת עוף. הוא לוקח תורים ומקריב אותם על גבי המזבח. איך שוחטים אותם? בלי שחיטה, במליקה. עכשיו יש פה בעיה. מה ש... אני לא חושב, זה אותו הדבר.
אז למה יש שחיטה?
אז זה בדיוק מה שאני אומר. אז על זה המדרש שואל ואומר, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא, שוחט מן הצבא, שוחט מן העורף? כי רואים שלאדם הוא יתיר רק בשחיטה, ולמזבח רק מן העורף. אם כן, אין פה שום הבדל בין זה לבין זה, אלא לא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהן את הבריות. טוב, על המשמעות של התשובה הזאת, נשפכו נחלי דיו רבים. מאז ימי הרמב״ם והרמב״ן והמהר"ל מפראג וכו' וכו'. רק שתדעו ש... כן. טוב, בקיצור, יש פה קורבנות עולה, קראנו פחות או יותר את כל ההלכות של קורבן עולה. יש מי שמעוניין בפרטי פרטים שילמד מסכת זבחים, ומסכת זבחים יש שם הרבה פרקים, משהו כמו 15 פרקים, משהו באזור. אז שם ילמד פירוט מדויק. עכשיו, זה קורבן העולה. שימו לב שזה רק התחלה של הרשימה, ויש לנו עוד מספר קורבנות ללמוד אותם, ואחר כך נלמד משהו על הסדר של הופעתם. אני אבקש, אם כן, כמה בקשות. א', לא להקריב קורבנות אדם אחרי השיעור הזה. ב', לא למלוק גם כן. דבר שלישי, להיעזר בסבלנות כדי שנבין בצורה נכונה את כל הדברים האלה. להתראות שבוע הבא. שלום. ניקח אתכם להר הבית.